טוב, סליחה, איחור, פקקים גדולים. יש פה צד דפים, זה משבוע שעבר. התחלנו נושא שנקרא רצו בשוב. אתה יודע, מי שחסר לה? דפים? יש לכולם? כן? רצו בשוב, אם חסר עוד. טוב. טוב, אז אנחנו ננסה ככה לסיים את הנושא הזה. ראינו פעם שעברה את ההסבר של רצו בשוב כמושג רוחני בתורתו של רבי נחמן, שזה היכולת להיות בקי ברצו, בקי בשוב, הכוונה להיות להכין את עצמנו לתקופות רוחניות שונות. כן, לדעת שהעולם הרוחני והמסע הרוחני שלנו תמיד יהיה מובנה מעליות וירידות, וצריך לדעת איך להיבנות גם בתקופות האלה וגם בתקופות האלה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. מה שנעשה לראות היום זה עוד ככה שני שלבים. בואו נראה בתניה, האדמו"ר הזקן של חב"ד, איך הוא מסביר את המושג הזה. וזה הסבר שונה, ובסוף נראה גם את התיקון של הרב קוק, ננסה לראות גם מה זה מוסיף לנו. אז אנחנו קוראים מקור 4, בסדר? מתוך התניא. במקור 4, התניא פרק נ'. אז אומר כך, והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות, הנמשכת מבחינת אהבה עזה זו, היא בחינת שוב לבד. כמו שנתבהר בספר יצירה, ואם רץ לבך, שוב לאחד. אז יש פה זה משפט שמצטט בעל התניא מספר היצירה, שזה ספר קדמון, אפילו יש מייחסים לאברהם אבינו, זה ספר מאוד מאוד קדמון, ספר קבלה קדמון, כתוב, אם רץ לבך, שוב לאחד. יש פה רץ לבך, זה הרצו, ושוב, יש פה זה, אחר כך איזה שיבה. מה הכוונה? אז מסביר בעל התניא, פירוש, אם רץ לבך, היא תשוקת הנפש שבלב, בחלל הימני, שמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאוד מאוד, עד כלות הנפש ממש, להשתפך אל חיק אביה, חיי החיים ברוך הוא, ולצאת ממעשרה בגוף הגופני והגשמי, לדווקה בו יתברך. אז פה יש לנו הגדרה של רצו. בואו נקרא אותה שוב. זו ההגדרה של האדמו"ר הזקן לרצו. מה זה רצו? רצו זה תנועה של הנפש. אז אני קורא שוב, מתחילת השורה הימנית, השנייה בסופה. היא תשוקת הנפש שבלב, כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת, אז יש פה הרבה הדגשה של רצון עז מאוד של הנפש, ומאוד מאוד, עד כלות הנפש ממש, להשתפך אל חיק אביה, חיי החיים ברוך הוא. זאת אומרת, תשוקה של געגועים ורצון לדבקות בהשם. כיסופים מאוד מאוד גדולים, להשתפך אל חיק אביה, ולצאת ממעשרה בגוף הגופני והגשמי, לדבקה בו יתברך. זאת אומרת, מה שהוא בא, בעמדת נפש הזאת, הוא כאילו באיזשהו מקום רוצה כביכול לצאת מהחיים המגושמים, המוגבלים, ולהידבק במקור שלנו. הקדוש ברוך הוא זה המקור שלנו. זה כיסופים שבנפש להביא השם בשמיים. היא רוצה להידבק בו בשלמות, לא בצורה חלקית, אלא ממש בצורה שלמה וגדולה, בהתלהבות, בהתלהטות, בכל הגעגוע. ובאיזשהו מקום פה, ככה מגדיר בעל התניא, שזה כאילו מתוך איזה רצון כביכול להתנתק מהמסגרות הגשמיות, ממעשרה בגוף הגופני, ולהידבק בהשם. זה תנועת נפש של רצון. מלשון לרוץ, לרוץ אל השם. זה תנועה אחת. עכשיו הוא מגדיר את התנועה השנייה, אזי זאת ישיב אל ליבו, מאמר חז"ל, כי על כוחך אתה חי בגוף הזה להחיותו, כדי להמשיך חיים עליונים מחיי החיים ברוך הוא למטה, על ידי תורת חיים. להיות דירה בתחתונים לאחדותו יתברך, מבחינת גילוי. זאת אומרת, השוב זה שאדם משיב אל ליבו, שהוא צריך לשוב למטה, לשוב אל החיים התחתונים. הוא משיב אל ליבו שהוא מבין שזה תפקידו, הנפש מבינה שזו תפקידה, לרדת ולהמשיך חיים עליוניים למטה, לעולם התחתון. להיות דירה בתחתונים, לאחדותו יתברך. זאת אומרת, התנועה של השוב זה לשוב אל החיים התחתונים, לשוב מתוך הבנה שזה התפקיד שלי, וזה המשימה, זה רצון השם, שלא אברח מהחיים ולא אתנתק מהחיים, אלא שנדע איך להאיר את החיים האלה ולבנות בהם ולהתמודד איתם ולתקן אותם, וזה התנועה של השוב. כן? זאת אומרת, הרצו זה, כביכול, זה, אלה שתי תנועות כביכול הפוכות. הרצו זה תנועה שהיא כאילו מתנתקת ורוצה להידבק בקדוש ברוך הוא ולהתנתק מהחיים הגשמיים ולחזור חזרה לבית אביה, למקורה האלוקי. והשוב זה מה שהנפש מבינה ומסכימה, לוקחת על עצמה לעשות רצון השם, להוריד ולתקן את המציאות הגשמית, את המציאות התחתונה. זה הרצון בשוב, על פי אדמו"ר הזקן. הרצון בשוב הזה, אנחנו רואים שזה קצת שונה מרבי נחמן. רבי נחמן, הרצון בשוב זה תקופות בחיים, נכון? יש תקופה של רצון, יש תקופה של שוב, תקופות של עלייה, תקופות של ירידה. צריך לדעת איך להיבנות בכולם. כאן זה לא תקופות בחיים, אלא אלה שני עמדות בנפש. שתי תנועות בנפש. תנועה למעלה ותנועה למטה. תנועה של הרצון זה התנועה כלפי מעלה, התנועה של שוב זה תנועה כלפי מטה. כן, במקומות נוספים, אז האדמו"ר הזקן הוא מייחס את זה גם לעבודת השם של זמנים שונים בשנה. כן, למשל, שבת מול ימי החול. אז השבת זה סוג של רצור של שוב. זה רצור, כן, מין מקום כזה שיש מקום גם מתנתק מהחיים ומתכנס במקום הרוחני, בדבקות בהשם. ובימי החול אנחנו שווים אל העשייה, שווים אל ההתמודדות, שווים אל ההשפעה. מאמר אחר הוא כותב את זה ביחס לימים נוראים, שראש השנה ויום כיפור זה הרצו העליון של השנה, שמתכללים ברצון השם, עד כדי כך שביום כיפור ממש כביכול נעשים מבחינת מלאכים שעוזבים את החיים הגשמיים, את מיצרי הגוף, ונעשים ממש דבקים בחיי החיים ברוך הוא. ובסוכות, בשמחת תורה, שווים אל החיים, לבנות בהם, לפעול בהם, לעשות דירה בתחתונים, אז לוקחים את הסוכה ובונים את החיים התחתונים, ומבינים שמתוך ההתעלות של ימים נוראים, עכשיו זה הזמן לשוב, עכשיו זה הזמן כאילו לרדת לתוך המציאות התחתונה. אז הרב הצוב השוב הזה, זה שתי תנועות נפש, אבל הן גם מלוות, כן, תהליכים בתוך השנה, בתוך עבודת השם של השנה. בסדר? כמובן שיש קשר בין מה שראינו ברבי נחמן אדמו"ר הזקן, כי בעצם כיוון שכביכול הנפש מצד עצמה היא רוצה להיות ברצון, אבל היא מבינה שצריך לפעול במציאות התחתונה, צריך כאילו לרדת ולתקן ולעשות ולפעול. אם היינו כל היום במציאות העליונה, אז היה לנו פחות ירידות בחיים. זאת אומרת, זה כאילו העולם העליון זה לא עולם שהכל לכאורה, שם הנפש מרגישה ונמצאת במקומה טבעי, בשלמות כזאת. אבל כיוון שהנפש יש לה את ההבנה ואת הצורך לרדת למטה ולהתמודד עם החיים התחתונים, ממילא הירידה הזאת למטה מחייבת שיהיה את הרצון בשוב של רבי נחמן. זאת אומרת שמחייבת שיהיו עליות וירידות, כי אנחנו נמצאים במציאות מאוד מורכבת, במשימה כזאת, כן? שיותר היא דורשת מאיתנו הרבה יותר, כיוון שהיא דורשת מאיתנו הרבה יותר, ומאל ודאי שיהיו עליות וירידות. כי זה, אם היינו רק ברצו, היינו רק במקום העליון האלוקי של הנפש, והיו כל כך הרבה, לא היו בכלל אולי עליות וירידות, היינו ככה באיזה דבקות עליונה, כן, וככה הכל טוב, הכל, אבל גם לא היינו נבנים, גם לא היינו פועלים, גם לא היינו עושים רצון השם להאיר את העולם, וגם אנחנו היינו פחות נבנים. אבל כשאנחנו מבינים שצריך לרדת ולפעול בתוך העולם ולתקן ולהעיר, ממילא המשימה הגדולה הזאת שאנחנו לוקחים על עצמנו מחייבת שמה יהיו, שיהיו רצו ושוב של רבי נחמן, עליות, ירידות, כן? בסדר? אתן משל, אעביר את זה. נגיד, שירות לאומי, כן? נערה יוצאת, כן? היא עכשיו נמצאת בשנה של שירות, היא יכולה כבר ל... יש לה התלבטות, היא יכולה כאילו באיזשהו מקום, אולי אפילו הייתה רוצה, בצד הטבעי שלה, להישאר בבית. מה אני צריכה עכשיו לצאת לאיזו משימה שוגה, לכל מצבים מטורפים, זה מה, להישאר בבית, אני אהיה רק במקום שלי. אבל בשביל גם מקום, לא מבינה שטוב, זה כנראה שקיבלתי כוחות, קיבלתי כוח, וקיבלתי הערה, וקיבלתי, אני צריכה להשפיע, צריך לתקן את העולם, צריך לה... אז היא יוצאת, כן? אז היא יוצאת, אבל המקום הזה של היציאה הוא התמודדות גדולה מאוד, אז צריך כל הזמן לחזור ככה לקבל כוחות, להיות ברצו, רצה הביתה, כן, סוף שבוע, כן, רק רצה אל הבית, אל המקום הטבעי, כדי להתאהן, ואחר כך שוב לה, שוב לה, לחיים, למשימה, כן, לאתגר, לפעולה. ודאי שהיציאה הזאת לאתגר היא דורש מלקוחות, ובמילא בתחילת הדרך היא צריכה לדעת, את הולכת למשימה גדולה, תדעי שיהיה לך רצוב השור, יהיה לך עליות וירידות, את הולכת למשימה קשה. אבל דווקא מזה, את תיבני, ואת גם תתקני, ואת תיבני, והעולם ייבנה, והעולם. כן? זאת אומרת, הרצוב השור של בעל התניא מחייב את הרצוב השור של רבי נחמן. זה שאנחנו יוצאים בסופו של דבר מהעולם, מצד אחד, כן, רוצים להידבק בהשם, מצד שני, אבל מבינים שבסוף יש לנו תפקיד בעולם, יש לנו שליחות כלפי המציאות. ממילא המפגש שלנו עם העולם, עם המצבים המורכבים שלו, עם החלקיות שיש בו, מחייבת שנכין את עצמנו נפשית לכך שיהיו עליות וירידות, שיהיו מצבים כאלה, מצבים כאלה, אור, חושך. אבל לכולם נלך באמונה ובביטחון, אנחנו נבנה גם מהרצון, גם משהו. בסדר? טוב. אז זה הרצון ושוב של אדמור הזקן. אנחנו רואים אותו באומן בקצרה, אבל עדיין רואים שיש בו, כן, שתי תנועות. עכשיו אנחנו שמים לב, טיפה אני עכשיו רוצה ככה להשוות את זה הלאה למה שאני רוצה לראות ברב קוק, שאצל אדמור הזקן עדיין, מצד אחד יש פה שתי תנועות נפש, למעלה ולמטה, להידבק בהשם ולהשפיע בעולם, לתקן את העולם. אבל גם בפסקה הקצרה הזאת וגם במקומות נוספים, משמע שיש פה תנועה אחת שהיא טבעית לנפש, ותנועה שנייה שהיא כביכול בעל כורחה. הנפש עושה את זה כי זה רצון השם, היא מקבלת את זה על עצמה כמשימה, אבל זה לא רצון הטבעי. זאת אומרת, הרצון של הנפש זה כאילו מה שהיא הייתה רוצה, זה לחזור הביתה. היא הייתה רוצה לחזור הביתה לקדוש ברוך הוא, להידבק בו, להיות ב... כן, ואני קרבת השם, איך כתוב? ואני קרבת אלוקים לי טוב, נכון? סילת ישרים, פרק א', בשם תהילים. ואני קרבת אלוקים לי טוב. הנפש מצד עצמה הייתה רוצה להיות כל הזמן למעלה. איי, אבל אומר לה הקדוש ברוך הוא, על כוחה אתה נולד, על כוחה אתה נוצר, קדימה, יש משימות, צריך לרדת, צריך להשקיע. טוב, בסדר, קדימה. כן, כמו שאותה נערה יוצאת לשירות לאומי. היא לא עכשיו, שמחת חיה עכשיו, זה לא מרגיש לה טבעי היציאה הזאת, אבל היא מבינה שזה חשוב, שזה מה? באים עכשיו לעשות דברים חשובים. אבל המקום הטבעי, זה הרצון. השוב זה יותר המשימה, השליחות. כן? זה קצת קשור גם לעמדה הנפשית. גם רואים אותה בחב"ד, השליחות, כן? זאת אומרת, היחס לעולם זה עמדה של שליחות. שליח, כן? יש לנו משימות פה בעולם. אבל העולם הוא לא המקום הטבעי שלנו. המקום הטבעי שלנו זה למעלה. זה להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל יש משימות בעולם, צריך לעשות שליחויות, כן? כדי לתקן את העולם. אבל משהו דווקא ביחס לעולם הוא, העולם הזה הוא לא ביתנו, הוא המקום שבו צריך לעשות דברים, לתקן את זה. משימות וזה. אני רוצה לראות ברב קוק שזה משתנה קצת, זה קצת שונה. וגם קשור, אני חושב, לתורת חוץ לארץ מול תורת ארץ ישראל. בסדר? כי אצל, אני אגיד פה בהקדמה, אצל הרב קוק גם השוב הוא עמדה טבעית. לא רק הרצון. זאת אומרת, כמו שיש לנו רצון טבעי לדבק בהשם, יש לנו גם רצון טבעי לרדת לעולם ולאהוב אותו. ולתקן אותו ולמצוא בו את אור השם בתוכו. זאת אומרת, גם השור, אנחנו מסתכלים על העולם הזה כאילו מבחוץ כזה, ובאים ככה לעשות בו שליחות ולחזור ולברוח חזרה הביתה, אלא אנחנו באים למצוא את העולם הזה כמקום של אור. וגם הרצון שלנו לרדת לעולם הזה ולהיפגש איתו ולאהוב אותו, הוא גם רצון טבעי. גם השור הוא טבעי, לא רק הרצון. בסדר? מה לכיוון? כן? זאת אומרת, ההבדל הוא כזה, אצל בעל התניא, כי הוא יכול, שוב, אלה שתי תנועות, אבל הרצון זה התנועה הטבעית של הנפש. היא רוצה לחזור למקורה. מקורה זה עולם השמימי. היא באה לעולם הזה כי היא מבינה שזה חשוב. איך בעל התניא אומר, בעל כורחה אתה נולד, ישיב אל ליבו, קודם כל הביטוי הזה, צריך להשיב אל ליבו, צריך לשכנע את עצמנו, להסביר לעצמנו, אין מה לעשות, כן? כמו שאני, כמו בדוגמה שדיברנו, או כמו שלא יודע מה, חייל עכשיו צריך עכשיו לצאת, לצאת ביום ראשון, כן? כמו שנקרא בצבא, שביזות יום א', שביזות יום א', קשה לצאת מהבית, זה כאילו, אבל ישיב אל ליבו, הוא צריך לשכנע את עצמו, אין מה לעשות. נכון, יותר טבעי לי בבית, יותר טוב לי בבית, יותר אמיתי לי, אבל יש משימות, צריך לעשות, צריך. זה, השוב הוא מתוך איזה חך או איזה שכנוע. קבל איזה באהבה, אני הולך להגן על עם ישראל, אבל אני לא, זה לא טבעי. אבל ברב אנחנו ננסה לראות שגם השוב, גם היציאה אל החיים, הוא נעשית מתוך עמדה טבעית, מתוך, לא מתוך איזה שליחות כזאת, אלא שליחות, אבל שליחות של, 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 של טבעיות, טבעיות לתת לעולם, טבעיות להיפגש עם הטוב שבעולם. כן? לכן זה קצת שווה. יש פה איזה תוספת מדרגה.
אם הטבע יותר טבעי לנו זה הרצון, אז איך זה שכאילו
בתח,
בחיים עצמם כאילו הרבה יותר קל לפעול
לשוב,
הרבה יותר קל להיות
הנפוגש מכאילו. נכון. כי זה מה שהנפש רוצה. זאת אומרת, אנחנו, אם אני חוזר למשל של הבת מלך והעירוני, אז אנחנו קודם כל ננסים להבין שהאדם הוא בעצם שתי קולות מורבבים. עכשיו, כדי להבין טוב-טוב, הרי דיברנו על זה שמרוב שאנחנו שקועים בעירוני, אנחנו בכלל לא שומעים את בת המלך. נכון? זאת אומרת, הוא תופס את כל הבמה, כי אנחנו הרבה יותר, כן, בתוך הגשמיות, ולא בכלל. אז כדי בכלל להגיע לשלמות האדם, צריך אדם, בוא ננסה להפריד את הקולות. מה היינו שומעים אם היינו מראיינים את העירוני? מה היינו שומעים אם היינו מראיינים את בת המלך? אז עכשיו אנחנו עוסקים מה היינו שומעים, ולפעמים אנחנו לא שומעים את זה, מרוב שאנחנו שקועים בעירוני. אבל אם היינו שנייה מבודדים את העירוני, ואת, הוא רוצה גשמיות, ולכן אנחנו עוד פעמים איתו. אבל אם היינו שואלים את בת המלך מה היא רוצה, ולפעמים אנחנו נרגיש את זה, היינו שומעים כיסופים למעלה, לפי בעל התניא. היינו שומעים קולות הנפש, כן? ולכן באמת הרבה מההרגה, מעבודת הניגונים של חב"ד, זה הכל באיזה מקום כזה להרגיש את ההרגה הזאת כלפי מעלה. לתת איזו שמיעה בתוכנו לא רק לעירון, לבת המלך, כן? ואחרי שהאדם מתמלא בהרגה כלפי מעלה, כלפי ריבון של עולם, אז עכשיו הוא גם יבין שכמו שאנחנו רוצה שהוא יעשה לו דירה בתחתונים, כן? שיבוא ויתקן למטה. כן? בסדר? עכשיו ננסה לראות שלפי הרב, כשאנחנו ננסה להקשיב לבת המלך, נשמע בה, כן, שתי מנגינות. גם את ההרגה כלפי מעלה, וגם את הרצון להעניק, להיטיב למציאות התחתונה. כשתי הרגות טבעיות. כן, מה שאנחנו קראנו במשל, אייל ואיילה. אייל זה הרצון להידבק בשם, במקור המים, מה שדיברנו, ואיילה זה הרצון להוליד, להיטיב עם העולם. כן? בסדר? אז בואו נעבור לרב, ונראה את זה בשתי נקודות, במקור 6. מקור 6 זה פסקה מתוך 8 כבשים, ואחר מכן, כן, נראה באורות. טוב, אומר הרב, דעת השם באהבה רבה. הרב משתמש פה בשני מושגים שאנחנו משתמשים בהם בתפילה, אהבה רבה ואהבת עולם. בסדר? וזה כנגד שני התנועות שעליהם דיברנו. אהבה רבה, זה האהבה הגדולה שלנו להשם. אהבת עולם, אהבה שלנו לעולם. דהיינו, לטוב האלוקי שבעולם. זה החידוש. בסדר? אני כבר אומר את החידוש עוד לפני, אבל כשיהיה לנו יותר קל לקרוא. זאת אומרת, אהבה רבה, למה זה רבה, כמובן יוצאת מהגדרים, יוצאת ממה שאהבה להשם, כן, שהנפש, אותה אהבה שהאדמו"ר הזקן דיבר עליה, זה אהבה רבה. אבל אומר הרב, יש לנו גם אהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה כאן, למציאות התחתונה, לטוב שגנוז בה, לאמת שגנוזה בה, ליופי שגנוז בה, למציאות התחתונה, יש לנו גם אהבה. אנחנו לא באים לפה רק כמי שכפר עושד, אלא אנחנו באים באהבה למציאות התחתונה. כן, לא רוצים לברוח ממנה. בסדר? זה פה הכיוון. בואו עכשיו ניכנס לזה. דעת השם ואהבה רבה, כשהיא מלאה את האור האמיתי שלה, לפי ערכה של כל נשמה, כפי מה שהיא יכולה לשאת ולקבל, היא מבהקת באורה המוחלט את אהבת עולם. בסדר? אתם רואים את שתי המושגים? זאת אומרת, ככל שאהבה רבה מלאה באור האמיתי שלה, הגדול, היא גם ממילא מבהקת באורה, זאת אומרת, היא גם תדליק את האהבה השנייה, את אהבת העולם. אהבת העולמים כולם, כל היצורים, וכל חוג החיים וההוויה שלהם. במילים אחרות, נגיד את זה בפשטות, ככל שיותר נאהב את השם, יותר נאהב את העולם שלו. כן? ככל שיותר נהיה ברצו ונתחבר לבון של עולם וכביכול, לא כביכול, בערגה גדולה לטוב האלוקי, השמימי, העליון, זה עצמו ימלא אותנו אהבה לברואים, לברואיו של ריבון של עולם, ליצורים שלו, לטוב פה, לאור שיש בכל אדם ואדם, בכל יצור, כן? אי גופה, זאת אומרת, זה לא עמדות הופכיות, כמו שבעל התניא אומר. כי מצידנו אנחנו מלאים באהבה רבה, והעולם הזה, אוי אוי אוי, שצריך לרדת אליו, טוב, נו, אין מה לעשות. יאללה, יורדים. לא, זה ציור אחר. זה ציור אחר. זה לא כמו, הייתי אומר, אם אנחנו מחפשים משל, אז אם המשל של אדמור הזה, זה כמו יציאה לשירות לאומי, יציאה של חייל לשליחותו, פה זה, הייתי אומר, יציאה מבית ההורים אל החתונה. זאת אומרת, יציאה ממקום אחד שהוא הבית שלי, למקום שהוא בינתיים פחות הבית שלי, אבל הוא יהיה. הוא יהיה לא פחות. זאת אומרת, יציאה מהעולם העליון, שהוא הבית של הנפש, אל העולם התחתון, שגם הוא יהיה הבית של הנפש, כשהיא תמצא בו את האלוקות. כשהיא תמצא בו, בעולם התחתון, כמה טוב השם נמצא פה, בתוך העולם התחתון, בכל אדם, בכל... זה ממש, אם אתם זוכרות, אני מקווה שכן, אם לא, אז... אבל מה שקראנו צימאון לאל חי, בפסקה של הרב שראינו, שם הרב דיבר על זה ש... אותם תלמידי חכמים עייפים, שהם כל מיני מחפשים את הקדוש ברוך הוא בעולמות עליונים, הם צריכים לרדת ולמצוא את הקדוש ברוך הוא פה, בתוך העולם התחתון, בכל נפש, בכל אדם, בכל יצור, בכל... כן? אז זאת אומרת, בלשונו של הרב, האהבה הרבה היא תתגלה באהבת עולם. אנחנו נצא מהעולם ונאהב את השם ונדבק בו ונחפש אותו ונשתייך אליו ונתפלל וכו', וכל זה אחר כך יוליד בנו אהבת עולם, אהבה למטה, אהבה למציאות התחתונה. להיות אנשים שרואים את העולם הזה בעין טובה, בעין אוהבת, כי העולם הזה הוא עולם אלוקי. טוב, זה אולי באמת מבט של ארץ ישראל, זה לא מבט שאפשר לפתח בחוץ לארץ, שבאמת, בחוץ לארץ יש רק אהבה רבה, כן, העולם התחתון. הוא באמת ממקום של שליחות, אבל בארץ ישראל זה לא ככה, העולם התחתון הוא גן עדן. רק צריך לגלות הגן עדן הזה, כן? כמו שאומר הכוזרי, הכוזרי אומר שמה זה עולם הבא? עולם שהולך ובא, זאת אומרת, יכול שנעמיק ו... נגלה את המציאות התחתונה, נגלה בתוכה את העולם הבא. נגלה בתוכה את האור הגנוז. אז זה אהבת עולם. אהבת עולם, אהבה למציאות התחתונה. כן. אהבת ההוויה כולה ממלאת את לב הטובים החסידים שבבריאות ושבבני אדם. כן, מידת החסידות. זה ממש הפרשות האלה שאנחנו קוראים, אברהם אבינו ורבקה, אהבת ההוויה, אהבה לעולם הזה, כמה שהוא נראה תחתון, וכמה שהוא מלא בפצעים, ומלא בחלקיות, ומלא בחסרונות, אבל יש כאלה שיודעים לזהות פה את הטוב שמציץ מבעד החרכים, כן? ולצפות לו, לטוב התחתון. אהבת ההוויה ממלאת את לב הטובים החסידים שבבריאות של אדם, לאושר של הכל הם מצפים, לאורה ולשמחה של הכל הם מייחלים. איפה אפשר למלות פה אור, איפה אפשר למלות פה שמחה, איפה אפשר פה, כן, הם לא באים לעולם הזה ממקום מנוכר, אלא ממקום של, 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 של ציפייה גדולה, לראות פה איך אפשר לגלות פה את האושר ואת השמחה. הם שואבים את אהבת כל ה... הנה, סירו את המשפט הזה, זה חוזר שוב. הם שואבים את אהבת כל ההוויה, מאיפה מקבלים אהבה לעולם הזה? סתם כי הם אוהבים את העולם הזה בגלל שיש לו כל מיני הנאות וכל מיני... לא, הם שואבים את אהבת כל ההוויה המגוונת בריבוי יצוריה, מאיפה? מאהבת השם העליונה. שוב, נכון? המשפט מה זה, מה הוא אומר? הם שואבים את אהבת כל ההוויה, את אהבת העולם שלהם, מאיפה? מאהבת השם העליונה. דווקא בגלל שהם אוהבים את השם, אז עכשיו הם לא כביכול רק עושים לא טובה במרכאות ויורדים פה לעולם, אלא אהבת השם, אז עכשיו, אבל השם גם מתגלה פה. כן? הוא לא רק שולח אותי לפה, הוא מתגלה פה. בכל אדם, בכל יצור, בכל... כן? אפשר לראות פה, הנה זה עומד אחר כותלנו. רק צריך לראות, זה אחר כותלנו, זה מוסתר, מציץ מן החרכים. מאהבת השלמות המוחלטת והגמורה של סיבת הכל, מחולל כל ומחיית כל. כשאהבה יורדת מעולם האצילות, שזה העולם העליון, אהבת השם העליונה, לעולם הבריאה, לעולם התחתון, יורדת בהתפרטותה לפרטי פרטים, לניגודים וסתירות, לצורך של צמצום ומיעוט ערך ואהבה, לכל פרט מיוחד בשביל פרט אחר, ולפרטים רבים בשביל האחרים הרבים, ולפרטים בכלל מפני כלליותם כוללת. זאת אומרת, האהבה התחתונה היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר קל לאהוב את השם בצד העליון, כן? בצד מה שמעל העולם. אבל לזהות את השם בתוך העולם זה לזהות איך כל פרט יש בו ניצוץ אחד. ולו הקטן ביותר, אבל זה עדיין ניצוץ מתוך השלמות האלוקית. הוא אמנם חלק, אני אוהב אותו לא רק מצד עצמו, אני אוהב אותו מצד הניצוץ שבו ואותו מצד, וכולם ביחד יש בהם איזה טוב כזה גדול שצריך לחשוף אותו וללמוד אותו ולגלות אותו. האספקלריה המהירה של האהבה עומדת היא ברום עולם, בעולם האלוקות, במקום שאין סתירות, גבולות וניגודים, רק עושר וטוב ורחב ואין תכלית. זה אהבה עליונה, זה אהבה, כן, כללית לריבונו של עולם. הרבה יותר קשה לאהוב בני אדם, כי בני אדם זה, אף אחד הוא לא אלוקים, אף אחד הוא לא מושלם, אבל לזהות שהוא ניצוץ של אלוקים, זה כבר עבודה. לזהות שיש בו איזה נקודה מתוך המרחב האלוקי שהוא מיוחד בה, הוא מואר ממנה, ולנקט את הניצוצות האלה בכזה אהבה, כמוצא שלל רב. כן? פה אתה לא מקבל את האוצר, כן, אהבת השם העליונה זה כאילו כל האוצר בבת אחת, ופה צריך ללקט את האוצר נקודה אחרי נקודה, אדם אחרי אדם. כשתולדתה אהבה עולמית יונקת ממנה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו יורדים מאהבה עליונה לאהבה התחתונה, יש לה הרבה מטבעה. היא אינה סובלת גם ברידה שום קמצנות ורעות עין. יש פה איזה מבחן, הרב אומר לנו. אדם שאוהב את השם יכול לרדת לעולם איפה השלמות הזאת? איפה עלול לסבול מקמצנות באהבה שלו? כי שום דבר הוא לא בקנה מידה העליון. אבל הוא אומר, לא. אם אדם מפתח את המבט הכללי, אם אתה דן כל דבר בפני עצמו, הוא באמת מאוד חלקי וקטן. אבל אם אתה דן כל דבר מצד כלליותו, מצד שהוא חלק מגילוי אור השם הכללי בעולם, וכמה הוא יקר, כמה הוא... אז אין בך קמצנות וראות עין. כשמוכחת לצמצם את עצמה, היא מצמצמת את האהבה באהבה. לצמצם את האהבה באהבה. היא יודעת שיש פה עבודה יותר מורכבת, אבל יותר נפלאה. זה לגלות איך כל אדם הוא עוד תו במנגינה של הטוב האלוקי. וזה עבודה מופלאה. זה כמו אברהם אבינו שם שמשתחווה לשלושת מי שהוא רואה בתור ערבים שפלים שמשתחווים לאבק שברגליהם, וגם בהם הוא יזהה שיש ניצוץ של טוב אלוקי. השתחוויה, זה העמדה הנפשית, זה לא השתחוויה חיצונית נימוסית. השתחוויה פירושה לזהות שיש מאחורי האדם הזה הכל כך חלקי, אבל יש שם ניצוץ אלוקי, אני שמח כל כך לגלות את זה. אני שמח כל כך לזהות את זה ולשמוח בזה, ואולי לעזור להגדיל את הניצוץ הזה. זו העמדה הנפשית של אברהם אבינו. משוקי האהבה הללו, כשהם רואים העולם בייחוד, החי, מלא קינטוריות, איבות, רדיפות, ניגודים. כן, על פניו, שוב, אתה רואה את העולם בצד החיצוני שלו, איפה? כל כך הרבה בלגה, כל כך הרבה ניגודים, רדיפות, שנאה. מיד הם הורגים להיות משתתפים בכל חיים לשאיפות המביאות את הכללת החיים וייחודם, שלומם ושלוותם. זה לא מפחיד אותם. הם אומרים, בסדר, זה נכון, זה נראה כלפי חוץ, זה נראה על הפנים. כן, לא יודע מה, כמו איזה עין טובה של, 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 של הורים כלפי ילדיהם, או של מורה כלפי הכיתה שלו, מישהו אחר נכנס ואומר, מה זה פה הג'ונגל הזה? איך אתה מסתדר פה? זה 20 חיות טרף אדם, אתה יכול... מה קרה לך? אתה לא... כולם פה מלאכים, כולם פה איזה נשמות, נכון, בסדר, יש הרבה עבודה, אבל מה, אז קודם כל תראה מה יש פה, תראה את האוצרות. אתה צריך ללקט אותם, וכל אחד מהם, עבודה, אבל זה לא עבודה, אני לא פה בג'ונגל, אני פה בהפוך, אני מלקט ניצוצות. הם מרגישים ויודעים שקרבת אלוקים שהם הורגים אליה ולא נשמתם, היא מובילה אותם רק להתאחדותם עם הכלל ובעד הכלל. זה לא מנתק אותם מהעולם, זה מחבר אותם אל העולם. זה מחבר אותם באהבה הרבה יותר גדולה אל העולם הזה, כי העולם הזה בתוכו יש אור השם. בסדר? אני חושב שפה הרב לוקח את הדברים למקום, רק דוגמה, כן, יש עוד הרבה פסקאות בכיוון הזה, שדווקא אהבת השם העליונה, היא לא גורמת לנו לסלידה מהעולם, לריחוק מהעולם, או לירידה לעולם בתור איזה שליחים כאלה, שבאים עכשיו איזה משימה, אבל כמה אפל פה, כמה ירוד פה. כן, יש פה הרבה אפל, אבל בסוף יש פה הרבה אוצר, והאוצר נמצא פה למטה, דווקא בעולם התחתון, נמצא האוצר יותר יקר של אור השם. זה גורם שגם מה שקראנו, גם השוב, גם הירידה כלפי מטה, היא מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך חיבור למציאות התחתונה. כן.
אז איך אתה
חושב
של העירוני והבת מלך?
של?
של
העירוני והבת מלך. בעירוני והבת מלך יש מצב שבו הבת מלך לא נשמעת. ואז זה מצב שבו הצד הגשמי שבתוכנו משתלט על הכל ולא נותן מקום. עכשיו, מה הציור המתוקן? כן? לפי הרב. ציור מתוקן לפי הרב זה, בוא ננסה עכשיו ננסה להגיד את המשל הזה לפי שני התורות שראינו. בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם זה מדויק, אבל זה בערך. לפי האדמו"ר הזקן, איך יהיה סוף הסיפור של המשל ההוא? לפי האדמו"ר הזקן יבוא יום והוא יבין שהוא שגה בזה שהוא התעלם ממנו. לא רק שהוא שגע, הוא יבין שהיא הרבה יותר עליונה ממנו, כן? והוא יתחיל להתבטל כלפיה. להתבטל כלפיה וכמה שיותר, לא רק להתעלם ממנה, אלא הפוך. כל חייו הוא ישקיע בלהעניק לה, וכן, היא תהיה מאוד מאוד שמחה. מדי פעם היא תבין שגם לו יש צרכים, כן? ואז היא כאילו... תעשה טובה וגם תיגש אליו, אבל זה באמת לא צריך, כי צריך, לא כי מין משהו שהוא לא לגמרי בהדדיות. לפי הרב, כביכול הציור יהיה שהם יכירו את הערך של זה בזה, הוא יכיר באמת שהיא יותר עליונה ממנו, אבל היא תכיר שדווקא כשהיא יורדת אליו, אז היא מתגלה בשלמותה. זאת אומרת, לא סתם הם משודחים. זאת אומרת, במילים אחרות, הנשמה שלנו נועדה להתגלות בתחתונים. להתגלות דרך העירוני. לא לברוח לעולם העליון ומדי פעם לעשות איזו משימה בעולם התחתון, אלא להתגלות פה, בתוך העולם התחתון, וזה השמחה של להתגלות בעולם התחתון. זה היופי שלי. אני לא יודע אם אני מדייק במשל, אבל פחות או יותר ברעיון. בסדר? הדבר הזה הוא מתחבר ביחד עם שתי הגדרות שהרב נותן באורות. נראה שהקראנו את זה, כן, הקראנו את זה באחד השיעורים, אבל נראה את זה עכשיו בפנים. הרב באורות ישראל, זה פרק שעוסק בהגדרה של כנסת ישראל, כמה שניתן, כן, הנשמה הגדולה של עם ישראל, הטבע שלה. ושם, בפסקה ג', פסקה ד', הרב נותן שתי הגדרות לכנסת ישראל, זה מה שאנחנו קראנו האייל והאיילה, זאת אומרת, מה שאפשר לומר, פסקה 7 זה הרצור, ופסקה 8 זה השוב. כן, זאת אומרת, שתי עמדות לנפש הבסיסיות של טבע החיים של עם ישראל. כן, מה נמצא שם, אם היינו עושים איזה רנטגן פנימי כזה, לראות בנשמה שלנו מה הרצונות הכי בסיסיים שלה, אז יש פה הרב מתאר שתי עמדות בסיסיות. אז בואו נקרא את זה בפנים. אז בשבע, בסדר? זה מאורות ישראל פרק א', פסקה ג'. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כן? כנסת ישראל זה הנשמה של עם ישראל, דבר כללי, דבר עליון, לא דבר שאפשר להגביל ולהגדיר אותו. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. תראו, זה ממש ביטוי מאוד דומה לבעל התניא. זה הרצו. ברצו הרב ובעל התניא מאוד דומים. דרך אגב, הרב קוק היה לו קשרים לחב"ד, כן? גם קשרים משפחתיים, דרך אמא שלו. וגם קשרים רוחניים, כן, היה מאוד מאוד, עסק הרבה מאוד בתורת חב"ד, אבל כמובן שהיה לו את התוספת, המדרגה שלו, של תורת ארץ ישראל. אז אומר הרב, את העמדה הנפשית העוצמתית של כנסת ישראל זה כלות נפשה לאלוקים. על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. זה הקרבת אלוקים לטוב, כן? בכל יפעת תענוגה. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה. מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי. זה הרצון, כלות הנפש, רצון בהתלהבות נפש אמיתית. ממש, אני אפילו רואה עכשיו שזה ממש ביטויים מאוד 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 מזכירים את התניא בפרק נון. נכון? אתם רואים את זה? התשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית זה ממש דומה מאוד למה שהתניא אומר, תשוקת הנפש שמתגברת ומתלהבת ומתלהטת עד כלות הנפש ממש. כן? ממש ביטויים דומים. אז זה עמדת נפש אחת של כנסת ישראל שהיא צמאה כל הזמן להתעלות ולהתלהבות ולהשתוקקות לריבונו של עולם, ואת זה היא מביאה בתורה ומצוות, במוסר מידות, בהתעלות נפשית, בשירה פנימית וכו'. זו עמדה אחת שהיא הרצון, כן? העמדה השנייה זה בפסקה הבאה. אומר הרב, עצמות החפץ להיות טוב לכל. טוב לכל. טוב לכל למי? למציאות התחתונה. בלא שום הגבלה בעולם כלל. בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. יש שני קריטריונים לטוב, גם כמותית, רוצים להיות טובים לכל, כי כולם, כל אחד, כל בריאה פה הוא הבאה של הניצוץ, שיש בו ניצוץ של אור השם, ידע כל פעול ויבין כל יצור, וגם באיכות של הטוב, כן? איך, לא רק אברהם אבינו לא רק מזמין את האורחים אל האוהל ונותן להם לאכול, אלא הוא גם רוצה ללמד אותם כן, שיהיה בהם, שהטוב שבהם יהיה איכותי יותר. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זה כן, זה קו האופי השני, הקו של הטוב. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. כן, דיברנו על זה, שדיבר מהאבות. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, אין צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. זה מאוד מאוד קשור למה שלמדנו במקור 6, שכאן זה כבר הרבה הרבה יותר מורכב לגלות את ההטבה הזאת ולגלות את הטוב התחתון הזה בכל בריאה ובכל, כי זה להתמודד עם מציאות מסובכת ומורכבת. צריך הרב אומר גם חוכמה גדולה וגם גבורה גדולה, כי זה לרדת ולעמוד מול אנשים מורכבים, כן, ומסובכים, ומציאות תחתונה לא פשוטה, אבל דורש הרבה גבורה והרבה חוכמה, זה לא פשוט. אתה תבוא עם כולך מלא אהבה, מלא זאב, ותקבל, לפעמים לא תקבל זר פרחים, תקבל כפה. אבל צריך גבורה, וכן, לאהוב את הבריאות, לאהוב את הטוב האלוקי שבהם, למרות שלא תמיד זה תקבל, יקבלו אותך באהבה. אומר הרב, פה זה כבר עבודה הרבה יותר קשה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. זאת אומרת, הרצון הזה הוא בעצם המנוע הפועל להוציא לפועל את הטוב התחתון עד שהוא יצא לפועל במילואו. הטוב התחתון הזה שיצא לפועל במילואו שווה גאולה. זאת גאולה זה לגאול את העולם הזה מהכיסויים שלו. ולגלות כמה העולם הזה הוא באמת יקר, הוא באמת גדול, הוא העולם הבא, אלא שזה מכוסה. אז גאולה זה תנועת נפש טבעית, לאהוב את העולם ולגלות את הטוב שבו, ולא, ולהיאבק על הטוב הזה, ולא לא, 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 לא להתפחד. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. כן? יש לגלות את האלוקים בשמיים, יש לגלות את האלוקים בארץ, המתגלה בעולם הכללי. וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כיוון שהשם רחמיו על כל מעשיו, זה גם התנועה שלנו, תנועת הנפש הטבעית שלנו, לרחם על מעשיו לא ממקום מתנשא, ממקום שבאמת יודע שיש טוב בפנים. חייבים לחשוף את זה, ואי אפשר להשאיר את העולם בכיסויים הנוראים האלה, שלא לא מאפשרים לו לחיות את מה שהוא, את הטוב שיש את המון. כן? אז אלה שתי העמדות. כן, אם רוצים אפשר אולי לחבר את זה, אפשר מציאת ישרים? מה בשליפה? אז אולי למדתם, אבל עדיין זה תודה רבה. לחבר פה לסוגיה, יש פער בין הגדרת מציאת ישרים לחובת אדם העולמו בפרק א', לכאורה, בין פרק א' לפרק י"ט. עסקתם בזה? עסקתם בזה פעם? בין פרק א' ל-י"ט? עמדתם? אולי תראו, אולי, אבל זה ממש, זה דבר מאוד, מאוד, גם ידוע, וזה גם פה ממש מתבקש להקשר שלנו. בפרק א', הרמח"ל מגדיר, מי שיש לה יכולה להסתכל, אני אקריא לכם פה כמה משפטים, מהי חובת האדם בעולמו, לא נברא אלא להתענג על השם, ליהנות מזיו שכינתו. נכון? זאת אומרת, זה הרצון, נכון? ליהנות מזיו שכינתו, להיות בהתרפקות על השם. ולכן הוא כותב פה בהמשך, והוא, מה שדוד המלך היה אומר, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, זה הפסוק שהזכרנו, אחד שאלתי מאת השם, כי רק זה הטוב, וכל זולה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא אבל, ושם נטעה. כן, כדי להגיע לטוב הזה, אדם צריך להשתדל לעסוק בתורה, במצוות, אבל כדי מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. זאת אומרת, כן, האדם יברא להתענג על השם, וההתענגות במילואה היא בעולם הבא, היא לא במיצרי הגוף בעולם התחתון, זה הרצון, כן, לרצות, לדבק בהשם, כן, להתענג על השם, לנות מזיו שכינתו וכו'. כדי להגיע לזה, אז יש לנו עבודה של תורה, מצוות וכו'. זה הגדרה בפרק א'. בפרק י"ט, שזה במידת החסידות, אז הרב אומר, אני אמצא לכם לשנייה. אומר ככה, אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוראו, למה תזכה לשבת את פניו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, שלכאורה זה מה שדיבר בפרק א', מי שהמגמה שלו זה לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, לזכות לגמול בעולם הבא. אומר הרמח"ל, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. זה עדיין חסר. למה זה חסר? כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה אדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחרי שיתגבר באהבה אליו, יחומד ומתאבה להגדלת כבודו, ומצטער כל מה שימעט ממנו, כי אז זה יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתאבה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתענח על מה שמעטים שאר בני אדם, וכו'. וכאן הוא כמו אומר, ויתאבה לגאולה, מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל, והשבת כבוד שמיים, וכו' וכו'. זאת אומרת, לא מספיק לרצות להידבק בהשם, ובאהבה, וברצון להידבק ולזכות לשייכות גדולה לריבון שלנו. צריך גם לרצות לעשות רצונו לדירה בתחתונים, ולגאולה, ולכבוד ירושלים, ולבין בית המקדש, והגדלתם של ישראל, ועוד נעסוק בפרק הזה, פרק מאוד מאוד חשוב. כן? אז זה מאוד מאוד ככה משתייך, כביכול הרמח"ל אמרנו בפרק א', אבל זה כן מה שהוא אמר, חובת, כאילו שחובת, אבל כן, זה הרצון, אבל כל הרצון הזה הוא בשביל לשוב לעולם, לתקן את העולם, ולראות פה את טוב השם, כן? את גאולתם של ישראל, כן, מתפלל תמיד את גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים. ואז המבט הוא משתלם, משני המבטים ביחד, גם מה שהרב הגדיר, קלטה נפשי לאל חיי, כן, הרצון להשתייך לריבונו של עולם, והחפץ של להיות טוב לכל, הרצון להיטיב עם העולם עד להבאתו לגאולה השלמה, לטוב שהגנוז בו ילך ויתגלה. מה שהרב פה מחדש, שגם הירידה שלנו לעולם היא ירידה באהבת עולם. כן, מה שאמרנו, היא נעשית מתוך אמון בעולם, מתוך שייכות אל העולם, ולא מתוך ריחוק והתנקות. בסדר? שאלות? פרק א', כביכול הרמח"ל מתאר את הרצון, שהאדם נברא להתענג על השם. תענג על השם. פרק י"ט, לכאורה אומר הרמח"ל, מי שזה הכוונה שלו, זה לא מספיק. רגע, אתה בעצמך אמרת, כן, אבל אני רוצה עכשיו להשלים את הדברים. להתענג על השם, בשביל מה? בשביל לגלות כבוד השם בתוך העולם. כן? בסדר? זאת אומרת, בשביל השוב. בסדר? אז זה ככה, הגבלנו את זה לדברים שלנו. בסדר? טוב, ברוכות תהיו. תודה לכם.